בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק כ"ח. אחרי שהתורה הזהירה אותנו שלא להשחית את הגוף, היא ממשיכה בזה. כן, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. וכתובת קעקעה לא תיתנו בכם, אני אשם. מה מונח מאחורי הדברים האלה? שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כפי שהוא, ולכן לא צריך לשנות אותו. ולכן לא צריך לעשות בו כתובת קעקע או לשרוט. עכשיו, המנהגים האלה, מנהגי הסרטת והכתובת קעקע, הם מנהגים של עובדי אלילים. עד עצם היום הזה. כן, עובדי אלילים מרבים בסרט לנפש ובכתובת קעקע. סרט לנפש זה סריטה. שאדם סורט את עצמו לאות אבילות בעיקר, ולפעמים רואים דברים כאלה, אנשים פוגעים בעצמם מרוב צער. התורה אומרת שהחיים יותר חשובים מהמוות. אז נכון שצריך להתאבל, אבל אסור שהדבר הזה יצטרף לתנועה של מוות, כי כאשר אדם פוגע בגופו מפני האבלות, הוא נותן מקום גדול מדי למוות. ואילו התורה נותנת מקום יותר חשוב לחיים מאשר למוות, ולכן הוא רואה את התורה, וסרט לנפש, כלומר, כשאדם מאבד נפש, לא תיתנו בבשרכם. עכשיו, מתוך כך, יש ההרחבה של וכתובת קעקע. מה הטעם של איסור כתובת קעקע, קעקוע, מה שנקרא? יש לזה שתי סיבות. האחת, עתיקה, והשנייה, עתידית. עתיקה. כתגובה למנהגים שהיו בזמן העתיק, מנהגיהם של עובדי עבודה זרה, לעשות כתובת קעקע. אבל יש לזה גם טעם עתידי, כמו שהרב קוק אומר, כל הטעמים שבנויים, כל טעמי המצוות שבנויים על התרבות של זמן מתן תורה, צריך להעלות אותם שיהיו בעלי ערך נצחי. מהו הערך הנצחי של איסור כתובת קעקע? כתובת הקעקע מעודדת את העירום. כלומר, האדם רוצה להציג את גופו במקום להסתיר את גופו. לכן הוא מבליט את הגוף על ידי כתובות שמושכות את תשומת הלב אל הגוף במקום אל הבגד. אז זה לא תיתנו בכם, אני השם, על מה? ויש אם כן בדבר הזה גם משום נגיעה בזנות. לכן מיד אחר כך באה מצווה נוספת, שלכאורה היא לא קשורה לעניין, אבל היא מאוד קשורה, אל תחלל את ביתך לאזנותה, ולא תזנה הארץ ומעלה הארץ זימה. יש אוכלוסיות בעולם, ששם בהחלט המנהג המגונה הזה קיים, בתור הכנסה נוספת למשפחה, להזנות את הבנות, ומזה מזהירה התורה, שזה זלזול גם בערך של קדושת הגוף. ולכן התורה כאן אומרת את כל הדברים האלה. מתוך כך אנחנו מגיעים אל שלילת הטומאה לתוספת הקדושה. את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני השם. כלומר שיש מרכז לקדושה ולא פיזור של הקדושה. ולכן צריך את השבת לשמור. מה זאת אומרת לשמור את השבת? מה המצווה הראשונה שניתנה כמצוות השבת לבני ישראל? לא לצאת ממקומו. כלומר, בעצם המקום שבו האדם נמצא בשבת הופך להיות המקום הבלעדי שלו. כמו שהמקדש הוא המקום היחיד של הקרבת הקורבן. לכן יש יחס בין את שבתותיי תשמורו לבין ומקדשי תיראו. קדושת הזמן, קדושת המקום. שמה מיוחד בקדושת הזמן וקדושת המקום? הצמצום. אתה מצמצם את הקדושה של הזמן במקום מסוים, וקדושת המקום גם כן במקום ספציפי. לכן, שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו אני השם. יש הרבה דברים שקושרים בין המקדש לבין השבת, גם שהמלאכות הנדרשות בשביל לעשות את המקדש, הן המלאכות האסורות בשבת, וכיוצא בזה. ולכן ברגע שיש איסור של פנייה, שיש איסור לחשוף את הקודש מחוץ למקומו, מחוץ להיכלו, אז מתוך כך יש גם שלילה של שימוש בכוחות חיצוניים. אל תפנו אל האובות ולידעונים, אל תבקשו לטומאה בהם, אני השם אלוהיכם. מה הם האובות? מה הם הידעונים? האובות והידעונים זה דרכים מגיות שעניינם לחשוף את הנעלם על ידי כוחות הטומאה. אובות זה העצמות. ידעונים, אובות זה בעצם אובות זה שמיעת הקול של עולם המתים מן האדמה. ואילו הידעונים זה שימוש בעצמות של המתים כדי לדעת את הנעלם. כלומר, זה מגע עם העולם הנסתר מן האדם. התורה מעודדת להסתכל על העולם הגלוי ולא על העולם הסמוי. היה אדם אחד שהיה רופא של האפיפיור, שכתב ספר על ספיריטיזם. והוא מגיע, הוא חקר הרבה את התופעות האלה של אוב ידעוני וכדומה, והוא הגיע למסקנה שאכן יש כוחות כאלה, אבל לא בריא לאדם להתעסק בזה. האדם צריך לפנות אל העולם של החיים ולא אל העולם של המתים. ולכן יש הערכה מיוחדת לאריכות הימים. כשהתורה מברכת, היא מברכת שנאריך ימים, לכאורה התורה אולי הייתה צריכה לברך לקצר את הימים, כדי לעלות יותר מהר אל העולם הרוחני. אז אנחנו מבינים, לא. מפני סיבה תקום והדרת פני זקן. כלומר, אנחנו מעריכים את העובדה שהאדם מעריך ימים ונותן מקום ומשמעות לעולם הזה. ויראת מאלוהיך אני השם, זה כל אחד יודע, לא לעשות את עצמו לא ראית. אדם צריך לקום מפני זקן, עושה את עצמו שלא ראה. על זה נאמר, ויראת מאלוהיך. טוב, יש הרבה מצוות ברוך השם, כל מצווה פה זה שיעור בפני עצמו, אפשר להעריך מאוד. וכי יגור גר בארצכם לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר אגרתכם ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני השם אלוהיך. טוב, אהבת הגר זה נושא רחב ביותר, זה ב-36 מקומות הזהירה התורה על אהבת הגר. עכשיו, מה שכתוב לא תונו אותו, כלומר לא תצערו אותו, אפשר להבין, אדם שהוא יחיד ואין לו משפחה, אין לו קרובים, אין לו מי שיגן עליו, קל לפגוע בו. לכן דווקא כלפי מי שקל לפגוע בו, מזהירה התורה שלא לפגוע. וכי יגעו את הגר, לא תונו אותו. זה נכון. עכשיו, מה? רגע, אז מותר להונות אותו? אני שאלתי, האם מותר להונות אותו? לא, זהו. אז עכשיו יש פה שאלה יפה. להונות, אמרתי. אמרתי זה לצער. אני אמרתי. טוב, בסדר, בסדר. יש עונת דברים, יש עונת ממון. פה זה עונת...
יש עדים שאמרתי.
טוב, בסדר, בסדר. לא, בלי לחץ. עכשיו אני רוצה פה קצת יותר להאמין. כי התורה נותנת פה שני טעמים. יש לא לצייר אותו, לא לנצל את העובדה שהוא מחוסר הגנה, אבל אחר כך התורה מזכירה משהו אחר, גרים הייתם בארץ מצרים, ואנחנו נראה שזה לא אותו דבר. עכשיו, התורה מצווה לאהוב את הגר, ומצד שני נאמר בחז"ל, קשים גרים לישראל. כספח. כספח. סליחה. כן.
הידוע שבמקרא יש שלוש מיני גרים. יש גר
היה,
יש גר
ערב תותר, יש גר גבוה, על איזה גר מדובר פה? יפה מאוד. לפי ההלכה, מדובר בגר צדק. אבל, ספר החינוך כותב על זה, שמזה למדנו שיש לרחם על כל מי שאין לו מקום בעולם. כלומר, אדם זר שמגיע אליך, גם אם הוא לא יהודי, אמנם לא ההלכה מחייבת אותך לחוס עליו, אבל רוח התורה מחייבת אותך. זה מה שאומר בעל ספר החינוך. דבר חשוב ביותר, וגם כשהיינו גרים בארץ מצרים, הרי לא נהיינו מצרים, היינו כגרים זרים. עכשיו אני רוצה שוב להתייחס, אם יאפשרו לי, איך להתייחס לסתירה לכאורה בין אהבת הגר לבין קשים גרים לישראל, כספה, או כס, יש פה מחלוקת עם כספחת או כספחת, לא יודע. טוב, ההבדל הוא פשוט ביותר. יש הבדל בין גר לבין גרים. גר צריך לאהוב, גרים זה כספחת, מה זה גרים? הרבה. זאת אומרת, כאשר, ולמה זה קשה? אומר המהר"ל, כי זה קשה לישראל. מה פירוש לישראל? לישראל, שזה מבטל את השם של ישראל בתור בני אברהם, יצחק ויעקב. כי יש מישהו מבחוץ שמקבל את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. וזה כספחת, שספחת זה תוספת על הגוף. זה דבר שנספח. ואז דבר שנספח, קשה, קשה לגוף. זה הכוונה. ולכן קשים גרים, וגם התוספות אומרת שזה מקטרג על ישראל. אתם לא מקיימים מצוות, תראו, הם רוצים לקיים מצוות. ברור, אבל אהבת הגר זה ברור. עכשיו אני רוצה להגיד קצת יותר לעומק, מה זה אהבת הגר? אהבת הגר זה, אולי נשאל את זה ככה. הקדוש ברוך הוא, בעולמו, הוא גר או תושב? לא, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כך כתוב בפרשת בהר. היה מסביר הרב אשכנזי כך, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. וכי באמת השאלה היא ככה, הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא נמצא בעולמו או לא נמצא בעולמו? בפשוט, הוא לא נמצא. כן, כי אם הוא היה נמצא, העולם לא יכול היה להתקיים. הרי זה סוד הצמצום שמדברים עליו המקובלים, שהקדוש ברוך הוא פינה מקום, כדי שהעולם יתהווה. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעולמו כגר. מי דומה לו בעולם? הגרים. עכשיו, מה אמרת? עם ישראל. עם ישראל גם גרים. עם ישראל זה עם של גרים. יש דבר מעניין, כשמישהו נהיה יהודי, אומרים שהוא גר שמתגייר. שזה ממש לא מובן על פי העברית. אני צריך להגיד שהוא גר שמתייהד. או תושב שנהיה גר. אבל גר שמתגייר, הוא כבר היה גר, אתה אומר. כן? אלא, בעצם כל אדם בעולם הוא גר. כל אדם. הוא גר, למה? כי הנשמה שלו לא מהעולם הזה, הנשמה שלו מהעליונים. עכשיו, רוב בני האדם בעולם לא יודעים את זה. רוב בני האדם משוכנעים שהם תושבים בעולם הזה. אז, אבל האמת היא שהוא גר. ברגע שאדם רוצה להפוך להיות גר כמו עם ישראל, הוא מגלה שהוא גר, כמו כולם. גר שמתגייר, שלומד שהוא גר. ולכן הוא הופך להיות חלק מאיתנו, כי גם אנחנו אומה גרה, אומה גיורת בעולם הזה. ברור. אז זאת אומרת שהקדוש הוא אוהב את הגר, כי הגר דומה לו. הוא דומה, אוהב את הדומה. לכן הוא ביטוי נכון. עכשיו, לכן, כברכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר אגר איתכם, כי גם אתם גרים בעצם. הייתם גרים בארץ מצרים, ולכן, כאומה אתם נשארים אומה של גרים. ואהבת לו כמוך. עכשיו, יש פה בעיה. האם צריך לאהוב לו או לאהוב אותו? יש מקום שבו כתוב ואהבתם את הגר. ופה כתוב ואהבת לו כמוך. כלפי יהודי ואהבת לרעך. כלפי הקדוש ברוך הוא ואהבת את השם אלוהיך. אז צריך להבין מה ההבדל בין אהבת או, אהבת את, אהבת ל, מתי זה אחד, מתי זה שניהם. פשוט מאוד. אהבה ל, זה לעשות מעשים. ואהבת לרעך, כוונה תעשה מעשים בשבילו.
אקטיבי.
אקטיבי, כי אתה עושה משהו. לעומת זה, לקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לתת כלום, הוא לא צריך אותך. לכן, מה שנשאר זה אהבת הלב. ואהבת את. כלפי הגר זה שניהם. למה? מצד אחד הוא חלק מעמך, ואהבת לא. מצד שני, הוא בא אליך לא בגלל שהוא קרוב משפחה. הוא בא אליך מפני אהבת השם. לכן אתה אוהב גם את הגר, כמו שאתה אוהב את השם. כלומר, הגר יש לו שתי אהבות. זה מזכיר את מה שהתכתב, מה שכתב הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר היה מוסלמי מקודם, והפך להיות יהודי. והיה לו רב, והוא שאל את הרב, כלומר, הוא התווכח עם הרב שלו, האם המוסלמים הם עובדי עבודה זרה או לא. רבי עובדיה טען שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה. רבו אמר, הם כן, והוסיף, ענק סיל כאיבלתו. הוא זלזל בתלמידו הגר. מה עשה רבי עובדיה? כתב מכתב לרמב״ם. שאל את הרמב״ם, מי צודק? אומר לו הרמב״ם, איך הוא העיז לקרוא לך כסילי? והלא, ודאי שאדם חכם אתה, שהרי הבנת שכל הדתות שקריות או מעתיקות מתורתנו, והבנת שצריך להצטרף לעם ישראל. אם כן, אין חכם כמוך, אז הוא קרא לך כסילי. ולא עוד, אלא שהוא ביזה אותך, ואסור לבזות את הגר, כי התורה הזהירה על אהבת הגר. וגם אם היית אתה הטועה והוא הצודק, זה היה אסור. קל וחומר שאתה הצודק, שהאסלאם הוא לא עבודה זרה, והוא הטועה. ולכן הוא צריך לבקש ממך מחילה, לצום ולהתפלל, אולי ירחם השם. וואי וואי וואי, חריף, אה? טוב, עכשיו, הייתה לו עוד שאלה לרבי עובדיה הגר, האם הוא יכול להגיד אלוהינו ואלוה אבותינו? האם הוא יכול להגיד אבותינו? הרי הוא לא צאצא של אברהם, יצחק ויעקב. אז אנחנו רואים
שכל הנשמות, יש את התשובה שאני אומר,
אז תודה שאתה ממשיך את הדיון באיגרת שאני מדבר עליה כבר 5 דקות. אני כבר 5 דקות מדבר על התשובה של רבי עובדיה, של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. אז למה אתה מספר לי עכשיו שיש תשובה כזאת? טוב, לא מצחיק. עכשיו, ואז שאל אם כן רבי עובדיה את הרמב״ם, האם הוא יכול לומר אלוהינו ולא אבותינו? האמת היא שהדבר הזה תלו במחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים במסכת ביקורים, האם הגר מביא וקורא מקרא ביקורים או לא? אז המשנה אומרת שהוא לא יכול להביא ביקורים, כי בביקורים צריך להגיד אשר נשבעת לאבותינו, והוא לא מבני אברהם יצחק ויעקב, אז הוא לא צריך להגיד, הוא לא יכול לקרוא מקרא ביקורים. אה? כן, הרבי עובד אביב וכו', הוא לא יכול להגיד. במסכת ביקורים, כן, יש דיון על זה. המשנה אומרת שהוא לא יכול לומר מקרא ביקורים, כי הוא צריך להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, והוא לא. ואז אם נלך לפי המשנה, יוצא שגם 18 הוא לא יוכל לומר אלוהינו ואלוהי אבותינו. אבל יש בירושלמי ברייתא. והברייתא אומרת הפוך מהמשנה, ואומרת שגר מביא וקורא. והרמב״ם פסק בהלכות ביקורים כברייתא ולא כמשנה. ולכן הוא מוסיף ואומר לרבי עובדיה, בוודאי שאברהם הוא אביך, כי הרי מי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. ולכן לא רק שאתה, כלומר, אתה הבן של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן, לא רק שאתה רשע, אתה חייב לומר אלוהינו ואלוהי אבותינו. תשובה נפלאה של הרמב״ם. כן. אברהם הוא אב לגרים. כתוב שהוא אב לגרים. כן, שהרי כל אלה שהצטרפו לאברהם נחשבים כביתו של אברהם, זרעו של אברהם. ולכן הם יכולים להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו.
מה שבכלל, אופן הדיבור, אופן הדיבור, באופן קטגורי, כל מי שמאמין באמונה
זה קצת הרחב מה שאתה אומר, שכל מי שמאמין באמונת הייחוד הוא בן לאברהם אבינו. אפשר להגיד שהוא מבית אברהם, משהו כזה. בן זה קצת יותר מסובך, כי המוסלמים למשל מאמינים בייחוד השם, לא ראינו שהם בנים לאברהם. אבל זה נכון שיש להם איזושהי שייכות. מה שאתה אומר קרוב לדברי הגמרא במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודי. למה הוא נקרא יהודי? כי הוא מודה. הוא מודה במציאות השם. אז זה רחב מאוד. בכל מקרה, הגר... זה נכון. אתה אומר, יש למוסלמים מנהגים שמקורם בעבודה זרה. אם כן, הם לא עובדי עבודה זרה. הרמב״ם שם באותה תשובה מביא את המנהגים האלה, מסביר מאיפה זה בא, הוא מסביר, אבל הם כבר לא מתכוונים לזה, אז זה כבר לא עבודה זרה. למשל, יש אצל היהודים הרבה מאוד מנהגים שמקורם בעבודה זרה. למשל, קורבנות. וכי בגלל זה אנחנו נקרא עובדי עבודה זרה? לא. בסדר?
זה שהיום כל המוסלמים מפיצים את השם בעולם.
זה נכון. לפי זה המוסלמים מפיצים את אמונת השם בעולם. האם הם עושים את זה בצורה שמוצאת חן בעינינו? נראה לי שלא. בסדר? אבל סופו של דבר הם עשו את זה. גם במידה מסוימת, גם הנצרות הפיצה את התוכן של התנ"ך בעולם. הרמב״ם אומר שהנצרות והאסלאם ממלאים תפקיד בהיסטוריה להכשיר את הלבבות לשמוע את דבר השם מפי המשיח. כלומר כך שכשיבוא המשיח, הם יבינו על מה הוא מדבר בכלל. כן? אם הם לא היו קשורים לאיכשהו במדינת התנ"ך, אז הם לא היו מבינים את דברי המשיח. עכשיו, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים ואני השם אלוהיכם. זאת אומרת, זה שחזל אומרים מה זה גרים הייתם בארץ מצרים, מום שבך, אל תגיד לחברך. כן, זה חריף מאוד. כלומר, כולנו, יש לנו איזשהו דפקט. היינו גרים. בסדר. לא תעשו, אז אם כבר אמרנו לא לעשות, לא להונות, אז יש המשך. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה, כלומר, כל מיני כלי מדידה. מאזני צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יש... איסור להחזיק בבית משקל לא מתוקן. או גם אם אתה לא מוכר, אתה לא מוכר שום דבר, אבל יש לך מוזניים בבית, והמוזניים האלה לא תקינות, אסור להחזיק אותם. צריך לזרוק אותם. מה? או לתת אותם למוזיאון. מה? אל תשכן בהולכה עבלה. כן, אבל גם פה, כן, שיש איסור אפילו להחזיק את זה בבית. למרות שאתה לא מתכוון להשתמש בזה. יש תשובה, יש לא תשובה, פירוש של הרמב״ם במסכת כלים. במסכת כלים בפרק י"ב משנה זין, או פרק זין משנה י"ב, אני אף פעם לא זוכר. שם הרמב״ם דן לגבי סלע, סלע שנשחקה. דיברנו על זה, לא? לא, לא דיברנו. סלע. זה מטבע מכסף, ובימי קדם הערך של המטבע היה ערך המתכת שממנו מורכב. אז אם סלע שנשחק, אם סלע נשחק, אז הוא שווה פחות, הוא כבר לא שווה סלע, זה פחות כסף. אז מה עושים עם סלע שנשחק? עושים אותו או קישוט, מחוררים אותו ועושים אותו קישוט לבנות, או זה יותר טוב, חותכים אותו. זה כתוב במשנה שצריך לחתוך את הסלע כדי לא לרמות בו בני אדם. ואז הרמב״ם שמה מרחיב מאוד פתאום, והוא אומר שלא יעלה על הדעת לרמות בו את הגוי. מה? כן. שלא לרמות בו את הגוי. כי לרמות גוי, אומר הרמב״ם, בניגוד לדעות מסוימות, זה איסור דאורייתא, שנאמר, וחישב עם קונהו, הקונה שמה הוא גוי, ושמה הספרה אומר, שלא יגלום עליו, שלא יערים עליו, אם כן צריך להגיד את האמת לגוי, צריך להגיד כמה זה שווה באמת. אז כך שאומר הרמב״ם, לרמות גוי זה איסור דאורייתא. אחר כך הוא מוסיף, וזה גם עוד משהו, כי יכול להיות שמישהו יאמר, אני סומך על הדעות שמותר לרמות את הגוי. אומר הרמב״ם, אבל זה מביא לידי חילול השם. חילול השם זה העבירה החמורה ביותר בתורה. מה? כן, כן, ברור. נכון, אסור. אחר כך אומר הרמב״ם, אולי יאמר האדם, נו, אז אני אעשה את זה באופן שלא יהיה חילול השם, אף אחד לא יתפוס אותי. אומר הרמב״ם, זה מכניס לנפש מידות רעות. כן, זה פוגע בך, ולכן, ועל זה נאמר, כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול.
מה
קורה שאתה בא,
חליס לבקש, זה פוגע בנפש האדם?
כן.
מי שמרמה על הגויים, זה מרמה את
הוא גם מרמה את היהודים, וגם אם הוא לא ירמה יהודים, זה מרמה את עצמו. הוא מתרגל למידות רעות. אין, זה טקסט מדהים של הרמב״ם במסכת כלים, זין י' ב' או י' ב' זין. כן.
כל אחד שמודד במידה שהוא עושה עוול, הוא מתחיל במידה,
הרי זה כמו במשפט. כן, נכון. נכון, אכן כן.
זה הסיבה שמשה לא יקם עקה את דם בספרדיה, בגלל שזה
דומם,
בכל זאת לא, כי זה
עלול לפגוע בך. לא, לא, זה שמשה לא פגע בעצמו במכת דם וצפרדע, זה בגלל שהיה לו הכרת טובה ליאור. היה לו הכרת טובה ליאור. זה לא זה, אבל אהרון כן ניקה, אין בעיה. מה? כן, גם האפר, שהאפר עזר לו, גם כן. בקיצור, צריך להתייחס אל הדומם בכבוד. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם, אני השם, שזה בעצם מילת סיכום למה שפתחנו בו בתחילת הפרק. עכשיו, אנחנו בזאת עוברים ישירות אל פרק כף. פרק כף. כן. כן, בבקשה. לכן יש מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, האם הגר יכול לומר מקרא ביקורים או לא. ההכרעה של הרמב״ם היא על פי הברייתא, זה גם מובא במרדכי אגב, על פי הברייתא בירושלמי, שגר מביא וקורא. אז כנראה שהברייתא חושבת שזה לא בעייתי, מה אני אעשה? טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כף. וידבר השם אל משה לאמור ועל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת עם הארץ ירגמו באבן. מה זה הסיפור הזה? היה אפשר להגיד, כל מי שעובד עבודה זרה חייב סקילה, נקודה, מה נתפסו פה למולך? במיוחד שכל הפרק כולו, אם תשימו לב, מדבר על משהו אחר לגמרי, מדבר על איסורי עריות, ולא על איסור עבודה זרה. מה פתאום איסור עבודה זרה מופיע כאן? כן? ויותר מזה, בואו נראה. ואני אתן את פניי באיש ההוא, הכרעתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען, תמת, מקדשי, ולחלל את שם קודשי. מה זה קשור פה לתומת מקדש? ומה זה, ואם יעלה מעלים הוא המארץ את עיניהם מן האיש ההוא ותיתו מזרעו למולך ובלתי עמיד אותו ושמתי אני ועיני באיש של רוב משפחתו וחתי אותו את כל הזמן אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. מה פתאום התורה כל כך מעריכה בדבר הזה? אז קודם כל זה יכול לומר שבאמת עבודת המולך הייתה מושכת. היה הרבה יצר הרע לעבוד את המולך. אבל בואו נבין יותר לעומק, ואז נבין מה זה עושה פה. כתוב, איש, איש אשר ייתן מזרעו למולך. מה זה מזרעו? ולא כל זרעו. נגיד אדם יש לו 10 ילדים, אם הוא מקריב את כולם, אז הוא לא עבד את המולך. למה? כתוב מזרעו ולא כל זרעו. אבל אם הוא הקריב אחד, זה כבר עבודת המולך. מה ההיגיון בדבר הזה? כי עובדי המולך בוודאי לא התכוונו שלא יהיה להם זרע. הם התכוונו לתת קצת, קצת לאל. כן, כמו שאנחנו מקריבים, נותנים ביקורים, אבל כל שאר השדה זה שלנו. אנחנו קוצרים, אנחנו משאירים פאה, שאר השדה שלנו וכו'. אז גם כן, דרכם של עובדי אלוה כלשהם, זה לקחת קצת. ולכן התורה מדברת בהווה, שזה הדבר המצוי, שאדם נותן מזרעו למולך. אבל יכול להיות שיש פה רמז למשהו אחר. הרי ברשימת כל העריות, כתוב אחותו, אמו, דודתו וכו'. מה עם הגויה? מה עם הגויה? לא כתוב בתורה, ברשימה של העריות, גויה. למה לא?
נשואה הכוונה.
גויה.
גויה נשואה.
לא, גויה. גויה, יש גויות נשואות, יש גויות לא נשואות. למה זה לא כתוב ברשימה? אז זה כבר הרבה יותר מאוחר, נשגז. כן, אבל היה ראוי אולי שהתורה תיתן איזשהו רמז. לכן באמת יש תרגום, תרגום הפשיטה, שאומר שמאשר ייתן מזרעו למולך, הכוונה באה על ארמית. המשנה, מה? נכון, זהו. ולכן המשנה אומרת שאסור לתרגם כך. אסור לתרגם מזרעו למולך, שזה הכוונה לגויה. כן? אבל סימן שיש מי שתרגם כך. בסדר? אבל אנחנו לא רוצים להכניס את זה ברשימה של איסורי עריות, כן? אין בזה איסור סקילה וכדומה, לכן המשנה אומרת לא לתרגם ככה, אבל ייתכן מאוד שההקשר של הפסוק דומה לזה, בהחלט. מה? כן, טוב. עכשיו אני רוצה להבין מה זה, ואני אתן את פניי באיש ההוא ויחתי אותו מקרב עמו, פניי הכוונה כעסי. כן, המילה פנים, בדרך יש לה אחת המשמעות, זה פנים. למשל, ופניה לא היו לה עוד, נאמר על חנה. בהתחלה היא אומרת, מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. אחר כך, כשאלי מברך אותה, ופניה לא היו לה עוד. אז הפנים זה הכעס. או למשל, ויעבור השם על פניו, אומרת הגמרא, כבש כעסו. כן? אז נתתי את פניי, אז אני שואל את השאלה, למה כדי להגיד פנים, כדי להגיד כעס אומרים פנים? לכאורה, הביטוי הזה הוא ביטוי חיובי, כן? כי באור פניך נתת לנו וכו', כן? הביטוי, יישא השם פניו אליך, יאר השם פניו. אז למה משתמשים באותה המילה? סיבה פשוטה, כשפני השם מתגלים, הם עושים טוב או עושים רע, לפי המקבל. אם המקבל נקי, אז הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא זה מרומם. אם המקבל לא נקי, אז הערת הפנים זה מחלה אותו. לכן זה אותו הדבר. הפנים זה גם כעס וגם רצון כאחד. ויחתי אותו מקרב עמו, כי מזערו נתן למולך. עכשיו פה לא כל כך מובן מה זה, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. המולך זה עבודה זרה של הקרבת ילדים.
ילדים?
ילדים, כן. אדם מקריב את הילדים שלו למולך.
זה עבודה שלו
מעביר. מה?
עבודה שלו מעביר, ולא
למולך. היו שתי סוגי עבודות. כן? היה עבודה של להעביר באש, שזה לא שהורגים את הילד, אלא רק הוא עובר דרך האש, אבל גם הייתה עבודה של הקרבת ילדים ממש, וזה מה שכתוב כאן, ייתן מזרעו, לא מעביר מזרעו, אלא ייתן, ייתן מזרעו, אז הוא חייב סקילה. עכשיו, קודם כל, אפשר להבין שבשעה שרואים דבר כזה, אז יש דין רודף. אדם רודף את הילד, צריך מיד, הרי הרודף נהרג. אם אתה רואה מישהו שהולך להרוג מישהו, אתה הורג את הרודף. אז גם כן, כשאתה רואה את שאדם לוקח את בניו להקריב אותם למולך, צריך מיד להרוג אותו, לסקול אותו באבנים, לא בבית דין. לסקול אותו באבנים כדי למנוע את הפעולה. כן, זה הפשט לכאורה של הכתוב. אבל אני כאן לא הבנתי מה זה הסיפור הזה, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. איזה מקדש הוא מחלל? אלא אם כן מבינים שכנסת ישראל היא המקדש. כלומר, כשאדם מעביר מזרעו למולך, הוא מחלל את כנסת ישראל בכלל. והיא נקראת מקדשי שם קודשי. מכאן אנחנו רואים שהרבה פעמים, כדי להבין פסוק, חייבים להיכנס לעולמה של תורת הקבלה. לפי הקבלה יש בהחלט כנסת ישראל היא המקדש, היא שם קודשו, ולכן פה זה מאוד מתאים לפשט של הכתובים. לפי הקבלה, כנסת ישראל, הלא היא השכינה, היא המקדש והיא שם קודשו. לא המקדש שבפועל, לא המקדש שבנוי מאבנים, אלא זה מקדש רעיוני. וזה מאוד מתאים להקשר של הפסוק הזה. עכשיו, ואם יעלם יעלימו המארץ עיני מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך ובלתי אמית אותו, כלומר, למה הם מתעלמים ממנו? כי אולי הם מפחדים ממנו, ושמתי את פניי באיש ההוא ובמשפחתו. כלומר, יש עבירות שבמקום לפגוע רק באותו אדם, פוגעות בו ובמשפחתו. המולך וגם השבועת שקר. כן, שנפרעים ממנו, אם אדם שובר על אותיסה, נפרע ממנו ומשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזדנים אחריו לזנות אחרי המולך מגרמה, אז הוא גם חייב קראת מלבד זה שהוא חייב סקילה. מה? מה עשתה משפחתו? לא עשתה כלום. או שהם מחפים עליו, אבל גם אם הם לא מחפים עליו, אדם לא רוצה לראות בפגיעה בבני משפחתו, אז זה עונש לו. הם לא עשו כלום. כן. והנפש, גם וגם, כתוב, שעם הארץ יסקלו אותו, ירגמו באבן, כתוב, לא? ראינו את זה, פה, פה. כן. לא, יש דברים שזה גם מיטה וגם קראת. לא הבנתי, אתה אומר שזה או מיטה או קראת? לא, לא נכון, יש הרבה עבירות שזה גם מיטה וגם קראת. מיטה אם בדין עושים את זה, קראת אם לא, לא, בדין לא עושה כלום. למשל, מחלל שבת חייב מיטה בסקילה וגם חייב קראת. יש הרבה דברים כאלה. לעומת זה, המחלל יום הכיפורים חייב רק קראת, לא סקילה.
לא, אבל מי שנסקל זה לא קראת.
מי שנסקל, זה יותר חמור מקראת. הסקילה יותר חמורה. ברור, ברור. אבל זה בתנאי שהוא עושה תשובה. אם הוא לא עושה תשובה, אז הוא חייב גם קראת. כן.
עניין שמתקראת. כן. יש אומר למשל,
כן, יש גם את זה עכשיו. כן, אבל זה לא ברור. מה שהרמב״ם אומר שהוא נחרט מעולם הנפשות, זה איפה שכתוב היכרת תיכרת. זה איפה שכתוב היכרת תיכרת. זה לא נאמר על כל עבירת כרת. יש עבירות שכתוב עליהן רק היכרת. אז זה לא שנחרט מעולם הנשמות. ולכן אומר הרמב״ם בעצמו, שכשכתוב סתם קראת, הכוונה מלכות. מלכות. כי הרי כל חייבי קריטות של הקור נפטרו מידי קריטתם. מסיבה זו, כשמרן הבית יוסף, היו הרבה אנשים שבאו אנוסים מספרד, הגיעו לארץ ישראל, והם ביקשו לקבל מלכות. כי הם עברו על איסורי קראת בזה שהם עבדו עבודה זרה באונס, בספרד. ולכן הם ביקשו לקבל מלכות כדי להיפטר מן הכרת. אבל יש בעיה שכדי לתת מכות צריך להיות בדין של סמוכים. בדין לא סמוך לא יכול להלכות. וגם אם הוא מלכה זה לא פותר מן הכרת. ולכן היו צריכים בשביל זה לחדש את הסמיכה. וזאת הסיבה שמהרי בירב בצפת באותם הימים חידש את השמיכה כדי שיוכל לתת מכות לאותם האנוסים. לא, לא, מי שהתנגד זה רבי דיווי בן חביב. אמר אלבח, הוא התנגד לזה, אבל מהרי בירב אמר שכן לעשות את זה, והוא שמח כמה אנשים, אחד מהם את רבי יוסף קארו, כן, שראה את עצמו בתור סמכות מעין סנהדרין בשביל כל העולם כולו, לכן הוא ראה את השולחן ערוך שלו כמחייב את כל ישראל. כן, השמיכה בסוף זה לא עבד כל כך, לא היה קונצנזוס, הרלב"ג עשה בלגן, הרדב"ז עשה בלגן, בקיצור, זה נדחה עד שתחודש הסנהדרין, והיו מספר ניסיונות כאלה, למשל הרב מימון זכרונו לברכה רצה לחדש את הסנהדרין, גם שם זה עשה בלגן. מדי פעם יש ניסיונות כאלה. מי? נפוליאון זה סתם קיץ'. כן, נפוליאון רצה לבולל את היהודים, אז זה הקים איזשהו סנהדרין כזה, שכל הרבנים באימפריה שלו, כדי שהם יענו לו על שאלות חמורות. למשל, הוא רצה להתיר נשואי תערובת. אז שאלו אותו, אז הם היו מאוד חכמים, אנשי הסנהדרין, כאילו סנהדרין, עלק. אז הם ענו לקיסר, אמרו לו, אמנם אין לנו אפשרות לתת לנישואין כאלה את צורתן הפולחנית. כלומר, אי אפשר על פי ההלכה. אבל לא נטיל חרם על מי שעושה את זה. טוב, בסדר. הוא שאל אותם גם, האם היהודים רואים את הצרפתים כאחיהם? אז את הגויים הצרפתים כאחיהם. אז הם אמרו מאוד יפה, אמרו, אנחנו לא מבינים את השאלה, אבל לא התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. כן? היו חכמים כאלה. בסדר. טוב, אז בגיצור דברנו על החידוש השמיכה, ומהרי ברב קצת יצאנו מהנושא. בכל מקרה, כנראה שעבודת המולך הייתה עבודה שמשכה את הלבבות באותם הימים. כן, זה צירוף של חוש של קדושה יחד עם ברבריות איומה. ולכן התורה אומרת בספר דברים על הכנענים, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם, וברוך השם היצר הזה עבד מן העולם. היום כבר אף אחד לא מבין איך היו, איך היה אפשר לעשות דברים כאלה. אז כנראה... מה? בסדר, אבל אתה מבין שכל העולם מגנה את זה. אז זה כבר משהו. כן, לא אמרנו שאין מושחתים בעולם, אבל זה פחות כל העולם מגנה את זה. סימן שברוך השם התקדמנו, שלום, שנה טובה.